שלום לכולנו. כפי שאמרנו מה שנקרא לא בהקלטה, שבשקט בשקט כבר מסיים חצי מישר איכות ואמונה. נעשה קצת חזרה קצרה על פרק ג', בסדר, כי כל פרק פה מאוד יסודי, ואז בעזרת השם, ככל שיותיר לנו הזמן, ואני חושב שגם יותיר לנו, אנחנו נרוץ על פרקים ד' ו', ובזה בעצם השלמנו את השיעור שהחסרנו לפני שבועיים, ואז אני חושב שמה שנעשה שבוע הבא זה בעצם רק פרק ז', אוקיי? פרק ז' זה פרק בפני עצמו, פרק גם לא קצר, נכון? לא יודע כמה עמודים זה אצל הרב שטיינזלץ, אבל זה לא קצר, ואחרי זה נעשה בעצם את כל ה... אולי... אתה יודע, אני אהיה לכם בקשר, נבדוק ז' או ז' ח', נעדכן אתכם. טוב, אז למדנו שגם אחרי שהעולם נברא, כלומר גם אחרי מעשה בראשית, אין כזה דבר. אין כזה דבר אחרי מעשה בראשית, נכון? כי העולם הוא כעין וכאפס ביחס לדבר השם שמהווה, שמחיה אותו כל הזמן. כלומר, בלי הדבר השם יהי רקיע, כן, שמהווה ומחיה כל הזמן, שפועל בצורה תמידית בלי הפסקה, אין לנו קיום בכלל, מצד אחד. מצד שני, לעיניים שלנו, המכונות עיני בשר, אז העולם נראה כמו ישות עצמאית, גשמית, לא קשורה. כלומר, אנחנו לא רואים את המציאות בדור דבר שהוא 100%, כלומר, 70% כותנה, 30% פוליאסטר, אנחנו לא רואים את 100% הלקות, נכון? אנחנו לא רואים את זה ככה, אלא בתור מציאות עצמאית שאולי אפילו לכאורה מכחישה את מציאות הבורא, כי יש חוקי טבע, ואי שווה אמצעי בריבוע, ואי שווה וי כפול די, וכל מיני משוואות שכאילו, כביכול מייתרות את הצורך באלוקות לכאורה. ונשאלת השאלה שרבנו שואל בעל התניא בפרק ג', מה היה קורה אם הוקוס פוקוס כן היה באפשרותנו לראות בעיניים הגשמיות שלנו איך החיות האלוקית היא מחיה ומהווה את הבריאה. והתשובה היא שככל הנראה הגשמיות של הבריאה, של אותו דבר גשמי שנתבונן בו, אז הייתה בתור גם מתבטלת לאלוקות ולא תופסת שום מקום ביחס אליה. אז לאור הדברים של בעל התניא, יוצא לנו שבעצם יש שתי נקודות מבט שונות, מה זה שונות? הפוכות על העולם. זוכר, נכון? דיברנו על זה, על הראייה אחת, זה עיני בשר ועיני השכל. כלומר, הראייה אחת זה כפי שהעולם נראה לנו בגשמיות, בעיניים הבשריות שלנו. בראייה השנייה, אנחנו אומרים פה, כל משכיל על דבר, זה מי שלמד היטב את שני הפרקים, פרק א' ופרק ב' שייכות באמונה, מי שמבין ויודע ממש חש, שלעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, איך האלוקות, מבלעדי השם הכל היה חוזר לעין ואפס, זה לא שאם לא היה פה אלוקות, אז השולחן היה מתפרק. כי גם משהו מתפרק זה יש, נכון? כי שולחן הוא יש מי יש, זה יש מעין, הכל היה לעין, לא היה כלום. זה לא disappeared, זה vanished, באנגלית. כאילו אין כלום בעניין הזה. וזה מה שנקרא ראיית השכל או עיני בשר. דיברנו על זה שזה בעצם מתכתב עם מה שלמדנו בליקוטי אמרים, שבעצם יש לנו ראיית עיני בשר, זה הראייה של רוחם של הנפש הבהמית, ועיני השכל זה הנקודת מבט מהזווית של הנפש האלוקית. ואז כדי שנבין יותר את היחס ביניהם, אז בעל התניא מביא את המשל בפרק ג' על אור וזיו השמש, שיש לנו את כדור השמש, באופן ככה, בכדור השמש או באור השמש יש שני מצבים באופן כללי. המצב אחד זה כפי שהאור מאיר בעולם, אנחנו יודעים, זה באמצעות הקרניים של השמש, ויש את האור כפי שהוא כלול במקורו, שזה בכוכב שנקרא שמש, כן, בגלגל החמה. כלומר, אור השמש, הקרניים של השמש מגיעות מהשמש עצמה, אז ודאי שבשמש עצמה יש אור, אבל שהאור, הקרניים שלו נמצאים בתוך האור עצמו, בתוך הגלגל החמה, אז ודאי שהם בטלים לשמש, וזה לא נחשב כאור בפני עצמו. אבל זה לא מורגש. גם האור שמגיע לפה, ודאי שהוא בטל למקורו. אבל זה לא מורגש בגלל הריחוק של האור מהמקור שלו בשמש. אז השמש, או המקור, זה בעצם מה, בנמשל זה הקדוש ברוך הוא. וקרני השמש זה כביכול הנבראים, הערות שיוצאים לזה. לכן ברור למה הנבראים, כשמגיעים למקור, לשור של הלוקות, אז הם בטלים בפני עצמם. רק עניין שלא מרגישים את החיות שלהם. אבל באמת, המשל והנמשל הסברנו בסוף פרק ג' הם לא אותו דבר. למה הם לא אותו דבר? זוכרים? אוקיי, אבל גם עכשיו זה מתבטל. אלא הנקודה היא... נכון, יש... השמש נמצאת בגלקסיה, ואילו השמש, הקרניים של האור הם בכדור הארץ, אבל לא מורגש שהאור בטל לשמש במקורו. אבל הנברא, אתה יכול להגיד כאילו שהבורא הוא בגלקסיה ואנחנו פה? כאילו עזב השם את הארץ, כמו שאומרים הכופרים, כאילו הקדוש ברוך הוא גם פה. זאת אומרת, במידה מסוימת זה לא שפה זה הקרניים ושם זה המקור. כלומר, פה זה גם הקרניים, אבל פה זה גם המקור עצמו. זאת אומרת, לית אתר פנוי מיני, נכון? הוא נמצא בכל מקום. כלומר, אז אנחנו כנברים כל הזמן כלולים במקורנו. אז על קרני השמש אתה יכול להגיד שהם לא מרגישים את הביטול בגלל הריחוק מהשמש, אבל אנחנו לא רחוקים מהמקור שלנו. אז יש פה קושייה עצומה, איך אדם מרגיש את עצמו לא יש. כן, לקושייה גדולה, כן, איך אדם מתגאה. מה אתה מתגאה? כאילו, מה שאתה מתגאות? מבינים פה, כאילו, כל מה שספרות המוסר עוסקת, כאילו, בעניין של ביטול היש והגאווה והכל, כשאתה לומד, כאילו, שי חוד, א', ב', ג', אז אתה מבין, כאילו, איך בכלל יעשתי אי פעם להתגאות? איזה תותח אני, איזה... אתה תותח, כאילו, וכל רגע ורגע זה היה עובד ויהיה מהווה אותך, כאילו, מה שלך להתגאות? ולכן, יש קושייה, איך אנחנו הנבראים, או למה הנבראים שזה אנחנו, לא בטלים במציאות לבורא שלנו כל הזמן. כלומר, איך נוצר מצב שאנחנו במקור שלנו, ובשונה מקרני השמש שבטלים במקום, אנחנו לא מרגישים שאנחנו שורים במקור שלנו כל הזמן. והפרק מסתיים בצריך עיון, ובעצם התשובה לכך תהיה בפרקים הבאים. אז בואו נתחיל את הפרקים הבאים. עד כאן חזרה, פרק ד', אוקיי? כותרתו של פרק ד' זה כוח ההוויה, וכוח ההסתר. שימו לב, הביטוי פה זה לא כוח הגילוי וכוח ההסתר, בדרך כלל ההפך מהסתר זה גילוי, נכון? לא, זה כוח ההוויה. אז בפרק ד' בעל התניא רבנו מתחיל ככה לענות על השאלה. השאלה היא איך זה שאנחנו לא בטלים לדבר השם, למה שאנחנו במקור. ופה הוא מביא פסוק, כי שמש הוא מגן, אדוני אלוהים. כמובן, פה, כלומר, יש פה שם הוויה ושם אלוקים. ברור שלפי הפשט הכוונה, שהקדוש ברוך הוא מאיר על ישראל כמו השמש, והוא מגן עלינו ושומע מכל מיני תופעות לא רצויות וכו'. אבל לפי הפנימיות, הפירוש הוא אחר לגמרי. השמש והמגן, לפי הפירוש הפנימי שבעל התניא, כפי שלמדתם, זה לא שתי פעולות שונות מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא גם מאיר לנו והוא גם מגן לנו. אלא המגן זה בעצם הנרתיק. מה התפקיד של הנרתיק? זה הנרתיק לשמש שנועד לאפשר לבריות לסבול את האור האדיר, האור הגדול כל כך של השמש. אז כך גם בנמשל. מה שמהווה ומחיה את האלוקות, את הבריאה כל הזמן? ההערה האלוקית הזו, שדיברנו עליה בפרקים א' ב', זה בשם הוויה בדיוק, זה י' כ' ו' כ'. אבל מאחר והאור, ההערה, החיות האלוקית האדירה של י' כ' ו' כ' כל כך גדולה, אז בעצם הוא מתלבש בבריאה באמצעות שם אלוקים, אלוקים גימטריה טבע. אגב, עכשיו נבין את האיסור, לא תישא את שם הוויה אלוקיך לשווא. אתה נושא את שם השם לשווא, אתה בעצם, אתה נושא, אתה מחלל את כל מקור החיות וההתהוות של המציאות, כי זה משם הוויה. עכשיו תסתכלו שאתם מתפללים, למשל. אז כל פעם שאתם אומרים הוויה, תבינו היה הווה ויהיה. זה לא סתם שולחן ערוך היה הווה ויהיה, זה כוח החיות וההתהוות. שם אלוקים זה תפקיד של כיסוי. זה ככה שיעורי בית, אתם מתפללים, תתבוננו בזה. שמה ישראל? הוויה אלוקינו, הוויה אחד. כלומר שגם הוויה וגם אלוקינו, גם הוויה וגם אלוקים, זה הוויה אחד, הכל נובע משם הוויה. ולכן שם אלוקים משמש לשם הוויה מעין נרתיק, איזשהו טרנספורמטור, לא טרנספורמטור, כאילו סובלימטור, זה כאילו מילה כזאת. מה שעושה סובלימציה, מה שמעדן את עוצמת האור, ואז הוא מאפשר לנבראים לא להתבטל, ואני אפילו מוסיף יותר מזה, עד להגיע למצב של עבודה זרה, של גאווה, של עבודה זרה, של כף, של כל מיני דברים, שעל פי חסידות הם ההפך משם הוויה. אם האדם כועס שהוא עשה לו ככה וככה וככה, אז מה זה אומר? אבל באותו רגע שהם מהווים חיי אותו, כאילו, מה אתה כועס? זה גם מה מסוכן, אני צריך לראות לך להבין את זה. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את הבריאה בכל רגע, יש מעין ממש. היום אני לא רואה את זה. הבריאה הזו נעשית מכוח החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לידי ביטוי בשם הוויה. המידה האלוקית הזו של כוח החסד שמחיה ומבית את המציאות, זה משהו שאנחנו בלתי נתפס. אנחנו כבני אדם, כנבראים, כיש, לא מסוגלים לתפוס את כוח העין הזה. בסדר? אבל יש גם את מידת הגבורה. בנוסף למידת החסד האלוקית, מידת הגבורה האלוקית. מידת הגבורה האלוקית, שעניינה ומהותה זה צמצום, זה אסתר, זה להתגבר, היא מסתירה על מידת החסד, היא הנרתיק למידת החסד, והיא מונעת מהנבראים להרגיש שהם בטלים במציאות לקדוש ברוך הוא. ועד יוצא שמידת הגבורה היא זו היוצרת את ההרגשה הפיקטיבית, כביכול, שהעולם קיים בפני עצמו, שהוא ישות ממשית ועצמאית, וגם מידת הגבורה, כמו מידת החסד, היא אינספית. גם הגבורה האלוקית היא אינספית. אז גם מידת הגבורה האלוקית היא בלתי ניתנת להשגה באמצעות השכל האנושי. לכן, אם הייתי יכול להשיג את הגבורה, הייתי יכול להשיג מה היא מכסה, מה היא מסתירה.
זה לא רק לכאורה, באמת יש לנו בחירה חופשית.
על אחת כמה וכמה. ברור, לכן אני לא יכול לתפוס אותה. זה מה שאמרתי, אם הייתי תופס מה זה מידת הגבורה האלוקית, אז הייתי מבין מה שנקרא, מה כוחו שלה, מה יכול להיות. אז ממילא מה היא מסתירה? מה היא מסתירה? זה כוח ההוויה, ואז אני מסתכל את ההוויה. אוקיי? גם על דרך השלילה אתה יכול להבין. ולכן, ביכולת הנבראים, אני אגיד הפוך, אין ביכולת הנבראים להשיג את מהות הבריאה, גם במהות מידת החסד של שם הוויה, וגם במהות שלא של הגילוי וההתהוות, גם במהות של ההסתר פנים והצמצום, ששורשו במידת הגבוהה בשם אלוקים. תלמידי רבי עקיבא. אמרו לו, עד כאן רבנו? כן? זו תורה וזו שכרה? אמרו לו, שתוק. או שאמרו לו משה, אתה לא מבין מידת הצמצום. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זה לפניי, לפניי שם פנימי. זה פנימי, אתה בחוץ, אתה לא יודע. וזה משה רבנו. אפשר להתייחס, אולי קצת לקרב ולסבר את האוזן, ולהגיד במושגים שהם יותר מוכרים מעולם החסידות או מחשבה, בטח פה בבית ועד לתורה, זה אור וכלי. תגידו לי אתם מה זה אור ומה זה הכלי. כן, זה החסד, שם הוויה, והכלי זה הנרתיק, זה שם אלוקים, מידת הגבורה. יודעים גם הקבלה, קבלת אריז, על ששורש האור זה בחסד, שורש הכלים זה בגבורה. אבל פה בעצם בואו נתחיל, נעבור לפרק ה', כי פרק ה', כותרתו, כן, שמת לב, אז קצת אני עונף את עצמי, כן? מדבר על פרק ד' בתשע דקות, זה קצת מחדל, אבל בסדר. פרק ה', עניינו זה מידת הרחמים. בפרק הקודם, פרק ד', אנחנו הבנו שאם הבריאה הייתה נבראת רק מכוח מידת החסד האלוקית, אז כל הנבראים היו נתבטלים במציאותם לדבר השם שמחייב ומהווה אותם. עכשיו, אם העולם היה נברא רק באמצעות מידת הדין, כלומר, הגבורה, שעניינה צמצום והגבלה, אז האלוקות הייתה מוסתרת כל כך ובלתי ניתנת לגילוי, כלומר, לא היינו יכולים לעבוד את השם. לא היינו יכולים להתענג על השם כי הכל היה בונקר, כלום, לא רואים כלום. המעט שאנחנו קצת זוכים מדי פעם לבכות בתפילה או להתרגש או שהלב ייפתח, זה כל מיני קרני אור ששם הווה השולח מבעד לשם אלוקים. אז פה אולי נעיר בדרך אגב, על פי הערות של הרבי, זכותו מגנה עלינו, שאם משמעות הדין זה היעלם, זה הסתר בלבד, אז לא מובן כיצד עלה במחשבה אצל הקדוש ברוך הוא, בתחילה עלה במחשבה, לברוא את העולם במידת לא במידת הדין, כן. ואז מה הוא ראה? הוא ראה שהקדוש ברוך הוא, שהעולם יכול להתאר, כן, עמד לשתף במידת הרחמים. אז מאחר והבריאה היא סך הכל פעולה חיובית, נכון? והתהוות. הצמצום, זה לא שום פעולה. מה זה צמצום? צמצום עניינו מניעת פעולה. אז ההבנה הזו מתיישבת אחלה עם מה שכתוב במדרש. אני מכיר את המדרש, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים בו, שיתף בו מידת הרחמים. אז מאחר והבריאה במידת החסד היא בלתי אפשרית. למה זה בלתי אפשרית? כלומר, היא אפשרית, אבל אנחנו לא יכולים להתמודד. אם הייתה באינטראקציה, אז מה התוצאה? שזה ביטול היש. לא נוכל לחיות בכלל.
במידת החסד?
במידת החסד, במידת החסד, אוקיי? ממילא, גם בריאה שהיא רק במידת הדין, היא בלתי אפשרית, כתוב במדרש, נכון? ראה שאין עולם מתקיים. כלומר, דיברנו ככה בצורה מאוד רומטית, איזה יופי, שאין אור וכלי, חסד וגבורה פרק ד', אבל שניהם זה אפשרויות, לא שמישות. אז ברור, אני מבין לגמרי למה אני לא יכול שם הוויה, כי זה מה שנקרא ריבוי שמן מחבט הנר, היינו ביטול היש. אבל גם מידת הגבורה זה לא מספיק, כי מידת הגבורה זה יכול להגיע למצב שלא יש שום קשר לקדוש ברוך הוא. יש סיפור, בסוף של רבי ברוך ממז'יבוז מספרים שפעם אחת הוא חזר מהבית מדרש, ומשי בוז'ל, והיה את הבן שלו הקטן, מן 5-6 בוכה, בוכה, אומר לו, זיסל, מתוק שלי, מה קרה? מה העניינים? הוא אומר לו, אל תשאל אבא, אחרי החיידר, שיחק לומח בואים, במשי בוז', יש שם עלי מקום, אני התחבאתי, מה זה התחבאתי, חבל על הזמן, ולא מצאו אותי, לא מצאו אותי, לא מצאו אותי, אחרי 3 שעות אני יוצא, רואה שבכלל עבור שחק כדורגל, הם בכלל לא חיפשו אותי, הם שכחו אותי, התחיל לבכות, רבי ברוך שמע את זה, הוא בעצמו התחיל לבכות, מתחיל לבכות, אומר לו, אבא מה, גם לך עשו את זה בעבודה? אומר לו, לא, גם הקדוש ברוך הוא, זה איך הוא מתחבא, 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 אנחנו לא מחפשים אותו, הוא אומר, לא מחפשים ולא מוצאים, אפילו לא מחפשים אותו, כן, ככה התחיל לבכות על העניין, אז זה הפרדוקס של מידת הגבורה, תהיה יותר מדי גבורה, מה נעשה? הנה חילמי, בכל מקרה שתיהם זה אפשרויות לא שמישות. כי מה שנקרא אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. שתי הדפאות הן דפאות לא טובות, הדרכי פעולה אפשריות. זה דפאות שלבות, אוקיי? כי הרי בריאת העולם בשביל ישראל שקיימות רבי מצוות. ולכן הקדוש ברוך הוא מוטף סטארט-אפ, עמד ושיתף במידת הרחמים. כלומר, שיתוף מידת הרחמים במידת הדין, אני מזכיר, במידת הדין שמסתירה על החסד, מאפשר את האפשרות שיהיה בעולם איזשהו גילוי של אלוקות שהוא למעלה מהטבע. כן, מציץ מן החרקים. איזה עמחי, איזשהו שנורקל שאומר, יש קדוש ברוך הוא. יש איזשהו גילוי אלוקות באמצעות הצדיקים, שאתה נמצא לידם ומרגיש שכינה, באמצעות המופתים שבתורה, איזשהו ניסים, וזה לא, אלא אגיד יותר מזה, ולא רק זה, אלא על ידי עבודת הצדיקים בתורה ומצוות בעולם הזה, אז הם גורמים להמשכת אור שהוא נעלה יותר אפילו מהחסדים והגבורות של האצילות. מי שראה צדיק אמיתי, אתה נמצא בנוכחות אותו מתפלל, לומד, אתה נמצא לידו, אתה מרגיש בחינת אלוקות מוחשית. אני יכול להגיד לכם על עצמי, במעט שזכיתי, אבל לא כזה מעט. כן, אצל מורנו ורבנו אברהם אברג'יל הצדיק, שאותו מגן עלינו, שהיית מגיע לידו ואתה מרגיש כאילו, כאילו ודאות של אלוקות. אתה מחזיק לי אחרי זה, שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אשתי הייתה אומרת לי, יאללה, כבר חודש הייתה לדליק, לך, תקבל קצת דלק, תתדלק ותחזור מואר, מפסיק רק לעוד חודש. אבל זה ככה, משהו בלתי מוסבר. לא משנה עכשיו אם דיברת איתו, שאלת שאלה או קיבלת תשובה, זה בכלל לא נקודה. זה גם לא עניין של המואפטים. אתה מבין פה שיש פה כאילו איזשהו מהות של גילוי אלוקות שהוא למעלה, ואנחנו ככה סיפור ככה על הדרך, סתם פתאום עלי סיפור. הייתי עם חבר טוב שהוא גם היה ככה חסיד נאמן של הרב יורם הצדיק. זה היה ביד כיסלב, בתשע"ה, לפני 7 שנים וחצי. והחבר שלי, הוא מנהל בית ספר. הוא בגיל 30, כבר נהיה מנהל 30, נהיה מנהל בית ספר, 31. הרב יורם אמר לו, אתה תהיה מנהל בית ספר. הוא בא לו, הרב, אני מחנך, תוך שנייה נהיה מנהל בית ספר, כאילו קטע קטעים. ואז אומר לו, הרב, אומר לו, תגיד לי, לא משנה מה השם שלו, כבודו, מה עם התמיד שלך בבית ספר, מה הם לא, תגיד לי, לא רוצים לבוא לך מבית ספר, לא בורחים מבית ספר? אבל לא, כבוד הרב, אנחנו בחינוך ככה, חינוך ביתי, אצלנו התלמידים מרגישים בבית, למה שירצו לבוא? הכל כיף אצלנו. טוב, בסדר, אני הייתי לידו, היה מוזר, בסדר. בחור חוזר לאוטו, רואה, אתה משאיר את הטלפון באוטו, רואה איזשהו 700 שיחות שלא נענו. מהקבט, מהרבשת, מכל ה... מה התברר? שני תלמידים נלמו מבית הספר. עכשיו, זה היה ביישוב ביהודה ושומרון, פתחו אולי, אתה יודע, פתאום נעלמו, אולי פיגוע, לחפשו אותם, זה בלגן, לא מוצאים אותם חצי שעה, שעה, הוא רץ, הרב, שני תלמידים ברחו, אני לא... אמרו, לא, אני יודע, אל תדאג, הכל בסדר, אני שלח להם מחשבה, תוך 5 דקות הם חוזרים, הכל בסדר, אבל לא תהיה קשה איתם, הכל בסדר, אוקיי? אחרי 5 דקות תקשיבו אליו, מצאנו אותם, כן, אני יודע, אבל איך אתה יודע, הרגע חזרו, הכל בסדר, אני יודע. הרב יושב בנתיבות ורואה מה קורה באזור בנימין, ככה, עם חיוך. סתם כאילו מויפת, אבל זה, אתה נמצא ליד צדיק, אתה מבין שיש אלוקות. וזה מידת הרחמים. כלומר, שמבא, מה שנקרא מציץ מן החרקים, יש וילון, אבל אתה רואה שיש שמש מאחורי הוילון. אתה רואה שיש אור בחוץ. אז אתה לא מסתנבר, אתה לא מתבטל, אבל אתה יודע שיש. וזו תחושה חשובה מאוד. בהמשך, הפרק אומר בעל התניה, מידות החסד והגבורה הם בחינות, הוא אומר, הגדול והגיבור שבאלוקות. מה זה הגדול והגיבור? אני אומר, כן, הקל, הגדול, הגיבור והנורא העליון. אז הגדול זה כמובן מידת החסד. הגיבור, גבורה, נכון? אלוקים. כלומר, זה מידות אלוקיות שהן ודאי נעלות מהשכל של הנבראים. ולכן, הן לא ניתנות להשגה בשכל אנוש. זה כבר אמרנו, צריך להקשות. אמנם מצד ההסתר, אז בסדר, אז אני יכול להבין, זה לגיטימי שאין ביכולת השכל האנושי לראות את דבר השם בגלל זווית הראייה של עיני בשר. אבל אצל הצדיקים, לכאורה לא קיים את ההגשמה והמסך של עיני הבשר, כי הם עם הנפש האלוקית שלהם, נכון? בטח הצדיקים הגדולים, שאני אמר להם שהם הרכבה לאצילות ודברים כאלה, הרי הצדיקים מהצפוג הזה, אז בכל רגע ורגע, הם רואים איך דבר השם מהווה את הבריאה. איך היא בטלה ובציאות למקור? אגב, זה הסוד של הצדיקים, טוב, אז הוא יחיה, יתלד, יתפקד. למה? כי הם לא רואים עכשיו כאילו שהיא הכרה. מבחינתם היא הייתה הכרה עד לעכשיו. אבל עכשיו זה שם הוויה מחווה, זה כל רגע מחדש, נכון? אז יאללה, מתחבים לכוח הזה של כוח ההוויה של, של פרק א' ב' בשער איכות ואמונה, וטק. אז היא תחיה, היא לא תחיה, היא תלה, תבין, כאילו, בקטנה. אז שוב פעם חזרנו פה לשאלה. אם אצל הצדיקים הללו, הגילוי אלוקות הוא בגלוי, גם לפני קיום המצוות, אז למה הם צריכים לקיים מצוות? אשר קידשנו במצוותיו, בציווה, מה זה? במצוותיו, משום צוותא, נכון? כלומר, באמצעות התורה והמצוות, זוכרים למדת בתניא, ליקוטי אמרים, שאני קורא בתורה, זה לא רידינג, זה קולינג, אני ממשיך עליי את האלוקות. פרק ה', תופס את המלך בלבושיו. אז למה הצדיקים צריכים את המצוות? הם לא צריכים את זה, לכאורה, לא, זה מיותר עבורם. אז בשביל זה בעל התניא מקדים שצריך להבין שהחסד והגבורה והאצילות הם לא רק נעלים מהשגת השכל של הנבראים, אלא הם נעלים אפילו מעצם ההשגה האלוקית של הנשמות. בגלל שהנשמה מצד עצמה, אף על פי שהיא כמובן חלק אלוקה ממעל ממש, אבל עדיין בלי עסק התורה אין באפשרותה ובכוחה להמשיך את האור האלוקי, האור האלוקי שהנעלה כאילו למעלה מכל המציאות, אין בכוחה להמשיך אותו למציאות של הבריאה. ולכן מדגיש בעל התניא שגם הנביאים שזכרו, כן, השמיים, כן, נפתחו השמיים וירא מראות אלוקים, שאמר ביחזקאל, עושה לו כה אמר השם ודברים אחרים, אז גם מה שהם זכו לנבואה, זה נבואה שהתגלות באמצעות השכל, או התגלות באמצעות החלום. אם אתם זוכרים ברמב״ם, בספר המדע, שהוא מדבר שם על העניין של, של, של התגלות האלו, של קבלת הנבואה, איך הנביא מאבד את זה, כאילו המשתגע הזה, כאילו נכנס לאיזשהו מדיום, לאיזשהו אקסטזה לא מוסברת לאנשים אחרים, אבל עדיין כל הנבואה זה בדיבור, זה בחזיונות, כלומר זה בכלים, במשלים שהם גשמיים, בכלים של הבריאה. ואפילו משה רבנו עליו השלום, כן? מראה ולא בחידות, שדיבר פה אל פה אדבר בו, שראה את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי, ראי ימיים, נביא כל הנביאים, אז עדיין הוא לא הצליח להשיג את בדרגות הנבואה של התחסד והגבורה, דעצילות, אלא רק שהם התלבשו במידות הנצח ועוד, הספירות הנמוכות יותר. וגם זה רק בעולם הבריאה ולא בעולם האצילות. אז למסקנה יותנו שגם בצדיקים הגדולים, אפילו משה רבנו עליו השלום, לא משיגים את מידת החסד והגבורה של האצילות, אלא רק כפי שהיא משתלשלת לעולם הבריאה. וגם זה בנצח ועוד במקרה הטוב, אפילו פחות מזה. כלומר, גם לגבי הצדיקים העליונים, העולם הזה הוא בחינת יש. כלומר, מציאות שהיא כביכול עצמאית, ולכן יש בה היעלם, ואיפה שיש היעלם, יש צורך במצוות כדי להמשיך, קידשנו, להמשיך את הקדושה, את האלוקות, בתוך היעלם, שזה עבודה שלנו. כן? זה לא חוכמה, מה שנקרא, אין שום חוכמה להיות צדיק ליד הרב. כן? מה החוכמה? שאתה בצבא, אתה לא בבית מדרש. להתפלל שחרית שעה וחצי, מה החוכמה? אתה בבית מדרש. ושאדם נשוי ועובד, אז בוא נראה אותך איך אתה מארגן את זה, אוקיי?
יוסף.
מה?
יוסף.
כן, נכון, הוא הצדיק, הוא ברבת הארץ במצרים, השם לא מדבר איתו כמו שדיברנו, נכון? אז אני מסכם, ראינו שבכוח הצדיקים להמשיך בעולם את גילוי אור אלוקי, שמצית מבין כל המסכים והבילונות של הצמצום של מידת הגבורה, אבל המסקנה היא שהאור האלוקי בכל מקרה הוא לא ניתן לתפיסה, מבלי שהוא יהיה מלובש בכלים, כלומר אור מלבושים. וההסבר הזה עדיין לא הסבר שלם, יש בו קושייה, זה מעורר תמיה. ראינו בחז"ל בכמה מאמרים שהנשמות שבגן עדן ממה הם נהנות? למדתם את הפרק, נכון? זיו השכינה, בדיוק. מה זה זיו השכינה? לכאורה, איך זה ייתכן? הרי גם גן עדן זה עולם, נכון? כלומר, גם גן עדן זה עולם נברא. כלומר, גם גן עדן זה מהות של יש. אז הוא אומר, בעל התניה, איך יכול להיות שבגן עדן יאיר אור אלוקי בלי לבושים? אז הוא אומר, בגן עדן יש התפשטות של החיות והאור שנמשכים מהחסד ועד האצילות, והגילוי הייחודי הזה זה בחינת מזון. מזון לנשמות הצדיקים שהם עסקו בעולם הזה בתורה לשמה. סוג של קבלת שכר. והם כל כך זיקחו את עצמם עד שהמציאות שלהם הנשמתית כל כך התאחדה עם כוח התורה, ולכן הם זוכים בגן עדן להשיג את האור הפנימי שבתורה, אבל בהשגה פנימית, כמו המזון. אני אוכל אורז ושועית, אוקיי, זה מתעכל בתוך ה... נהיה חלק מהגוף שלי, כן? מה שלא שייך יוצא החוצה לשירותים, ומה שבפנים נהיה חלק מהמערכת הדם, מהאיברים שלי, מהתאים שלי. ולכן שאומרים חז"ל, נהנים מזיו השכינה, כלומר שהם מתענגים מהגילוי האלוקי הפנימי שחודר לפנימיות שלהם. ועדיין, כיצד ייתכן שנברא יכול לקבל, אפילו בגן עדן, את האור האלוקי מבלי שהוא מתבטא למציאות. חוץ מזה שהחסד והגבורה דעתילות הם המקור להמשכת וגילוי האור האלוקי בגן עדן, אז מסביר בעל התניא שמעמידות החסד והגבורה נמתח סוג של רקיע. אני חושב שאני לא יכול לחביר לכם אותו, אני לא מבין אותו. סוג של רקיע שנקרא רזה דאורייטה. ראיתם את הפרק? איזשהו רזה דאורייטה. והרקיע הזה פועל, סוג של עוד מסך כאילו, שגם אף על פי שהגילוי האלוקי בגן עדן הוא עליון ביותר, הוא גבוה, הוא נשגב, עם זאת גן עדן לא יתבטל במציאות בגלל זה. כלומר, זה כמו מסך שמעמם את האור. יש איזשהו שמש, אז אני שם איזשהו כאילו מסך, אני לא שם כאילו חלון שאני קיר שאני לא רואה כלום, איזשהו וילון שהוא שחור, אבל אפשר לראות את האור דרכו. עדיין החדר מואר, אבל בצורה פחותה יותר. וזה, כלומר, הרקיע הזה, שהוא מסך שמעמם את האור בגן עדן, הוא תולדה של הרזה דאורייתא. כלומר, סוד התורה, והתורה היא בעצמה הגדרתה שהיא מכילה אש ומים. כלומר, היא מכילה ניגודים. כלומר, מצד החסד דאצילות, יש את הגילוי האינסופי של ההתהוות החיות האלוקית העולמות, נכון? בתוך בגן עדן, ומצד הגבורה דאצילות נפעל העניין של הרקיע, הרזה דאורייתא הזה שמסתיר וכו'. ולכן, בגן עדן מתאפשר הדבר שיש שני דברים ביחד. כלומר, גם גילוי והשפעה וגם צמצום והסתרה, וזה לא סותר. אגב, גם בעולם הזה, פה יש גילוי והשפעה, ומידה כנגדה יש צמצום והשפעה, יש צמצום והסתרה כדי שמונים את זה. עכשיו, כל זה אמור ביחס לגן עדן הלימוד תורה, כי התורה היא מזון הנשמות, יחד בפנימיות שלהם. ולכן צריך את הרז הדורה, את היכולת להכיל הפכים. אבל ביחס למצוות שאדם יקיים בעולם הזה ומקבל עליהם שכר בגן עדן, אין שום צורך בכך. בגלל שהמצוות הם לבושים ולא מזון. דיברנו על זה בתחילת ספר התנ"ך, חטיבה הראשונה. על ההבדל בין תורה ומצוות, בין לבושים לבין מזון. מזון מתעכל בפנימיות של הנשמה, כמו מזון שנכנס לגוף. כשאדם לומד תורה, זה הופך להיות המזון שלו. מצוות? מצוות זה לא אוכל, מצוות זה לבושים. מצוות זה לא שנית של תירס. מצוות זה חולצה, זה נכנס, אוקיי? והתפקיד שלהם זה להקיף את הנשמה ולתת, כמו לבושי הגוף בעולם הזה, אז הלבושים של הנשמה בעולם האמת, זה מהמצוות שהוא עושה. כלומר, שכר המצוות בעולם הזה, זה הלבושים בעולם הבא. מדובר בהערה מקיפה ולא פנימית. זה מה שנקרא בעולם הקבלה חלוקא דרבנן. כשאדם צריך ללמוד ולהשתלם בכל תרג מצוות, לעשות להשתלם במצוות, זה בונה לו חלוק, שאם זה יוכל לקבל את השכר בעולם האמת. אם אדם לא קיים הכל, כמו שצריך, תפדיח לו לבוא לעולם האמת עם חלוק שיש בו, חסר בו שרבול. כן, או חסר בו כפתור, או הוא קרוע, או שהוא קצת גדול עליך, או קטן עליך, תעשה תנועה, והכל נקרא, נכון? ואז ממילא, שיש לנו את החלוק הדי רבנן, אז לא צריך איזשהו כוח מיוחד שהוא מאחד בין ההפכים. כי משהו אחר, תראו בשיחות הרן מה שקיבלתם בוואטסאפ, בסדר? שיחות הרן, שיחה כף ג', עוד כף ג', כן? אז אני אקרא את זה לאט. זה, את הקטע הזה, שהקימו פה את הישיבה, אז את המבנה פה, הפך מהישיבה הייתה ביישוב. הייתה לדע רב רם, אחרי זה מתחת לבית כנסת, אפשר עולם חברים, והקימו פה את כל האזור, בתחם הזה בכלל לא היה, רק את הבית מדרש, ובעצם אחרי הקשת האחרונה הייתה הספרייה, וכל השורות אחר כך לא היה בכלל, וכל הכיתות בצד של הרב נריה והרב נריה, והיה בכלל, משם נכנסים לו, זה היה כאילו הכניסה לישיבה. אז היו אוכלים במה שנקרא הצוללת, זה היה מפה שם מכונת פחיות של התיכונית, או כזה קרוון, שם זה היה משרד של מיקי השם מקודמו ואורנה, וחדר אחד כזה לרוחב, שזה היה חדר אוכל, היו אוכלים בשלוש משמרות, אוקיי? וזה לא היה נוח. והצקים את החדר אוכל, לתרן החפרומן, שהיה רך כוח תלמידים מבסוטים, אז בארוחה הראשונה הוא פותח את שירות הרנות רבים והקריא את השיחה הזו, על מה זה באמת לאכול ולשתות, ומאז בעצם כל ארוחה שהוא היה פה, הוא היה אומר, מקריא את הרמב״ם בעיקר. אומר, באמצע ארוחה הוא דופק על השולחן, ודבר תורה, פשוט מקריא את הרמב״ם, בלי ביורים. טוב, אז בוא נראה מה לימד אותנו, עוד כף ג' הנביא אמר, הרחמנות של העולם הזה הכל רואין, ובשביל זה הכל רודפים אחר העולם הזה. כי רואין, כשהאדם רעב או צמא, וכיוצא, קשה לו מאוד, ויש לו חמוד גדולה עליו, כן? וכן, מי שהולך ערום ויחף, יש רחמנות גדולה עליו, כן? אדם הולך במדרכו, פתאום האדם שהוא יחף, וקר יורד גשם, רעב, לא תיתן לו שקל שניים, תן לו, תפרגן לו, נכון? יש לך רחמנות, איזה מסכן הוא. אבל הוא אומר, אבל מי שיש לו עיניים, רואים את הצדיקים, את העיני שכל, מי שיש לו עיניים, ורואה גודל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא. כמו שפה יש קבצנים, יחפים, ערומים, רעבים, גם בעולם הבא, כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש, ואי אפשר לרחם עליהם כלל. מה זה ערומים? כלומר, אין להם? אין להם בגדים, לא, תורה זה מזון. אין להם לבושים, כלומר, אין להם מצוות. כי בעולם הזה, כשאדם ערום בלי מלבוש, אז אי אפשר לקבל נדבות עבורו ולעשות לו קפטן, איזשהו מעיל. אבל בעולם הבא, מי שהולך ערום, אי אפשר לרחם עליו כלל. כי שם אין מועיל שום רחמנות, כי איזה מלבוש הוא צריך? לא רק מלבוש של תורה ומצוות, ולזה אין מועיל שם רחמנות. אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי, הוא יכול לרוץ לצדיק ולקח אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו. שוב שמעתי שיחתו הקדושה מעין זה, שאמר בעולם הבא, מונחים כמה בני אדם בחוץ, והם צועקים בכל מר, תנו לנו מה לאכול, לחם, תנו לנו מה לאכול, כן? ובאים אצלם, אומרים להם, הרי לכם אכילה ושתייה, אכלו ושתו, קחו בבקשה סמבוסק, יש תוספות, קחו בולונז, קחו צ'יפס, מה אתם רוצים בורקס, קחו, יש פנקייק הזהב, שמעתי, קחו מה שאתם רוצים, בכיף. והם אומרים להם, לא, לא, אנחנו צריכים אכילה הזאת, אנחנו צריכים אכילה ושתייה של תורה ועבודה. וכן מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ, והם צועקים גם מאוד, תנו לנו במה להתכסות. ובאים אצלם ואומרים, הרי לכם מלבושים, משימים, לא. אין אלו מלבושים צריכים לנו כלל, רק אנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם. ענה ואמר, אשרי מי שזוכה, חתר רב מנחם נצא כזה, אשרי מי שזוכה לאכול, כמה קפיטלך משניות, כן, כמה פרקים משניות, ולשתות אחר כך איזה קפיטלך תהילים, אני רוצה לשתות קוף יוטט, השלוק הכי ארוך, כן, לשתות תהילים ולהתלבש באיזה מצוות. טוב, עד כאן פרק ה', אז תעיינו בשיחות הר"ן, עוד כף ג', פרק ו'. פרק ו', אנחנו ממשיכים במרוץ, אנחנו נספיק את המרוץ. פרק ו', כותרתו, השם הוא האלוקים, או ליתר דיוק, הוויה הוא האלוקים. בפרק הזה, בעל התניא, מורנו ואדוננו, רבי רבנו, ממשיך את הביאור של המהלך שהתחלנו בפרק ד'. בפרק ד', התחלנו לבאר את העניין בהשגחה פרטית, שעשינו שלושה פרקים. את הפסוק, נכון? עסק בפסוק, כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים, נכון? אז הסברנו שמלבד מידת החסד שמחיה ומהווה את העולם בבחינת יש מאין, אז מחמת אותה מידת החסד, כל הבריאה יכולה להתבטל. להתבטל אם קרה במציאות. לכן יש צורך גם במידת הגבורה, מה שאמרנו, שעניינה להסתיר ולצמצם את הערת ההשפעת מידת החסד והאצילות, ובשביל זה אנחנו לא יכולים להשיג את כוח הבריאה, ואנחנו מתייחסים אל העולם כאילו מציאות עצמית ועצמאית כביכול, מה שאמרנו, ראיית עיני בשר, נכון? עכשיו, מידת הגבורה מצוינת בשם אלוקים. זה פשוט פסוק, כי שמש הוא מגן הווי אלוקים. כמו שעל השמש יש מגן שמונע ממנו לחמם את העולם יותר מדי, כמו שלעתיד לבוא, כבש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, רשעים נידונים בה וכו'. וככה גם על שם הוויה, כלומר, חסד האצילות, יש את שם אלוקים שמגן ומונע מהערת שם הוויה להעיר בעולם בגלל יותר מדי כבש. יש שם, מי קוראים לו? שם משפחה מגן. זה דבר לא, כן? זה דבר לא פשוט, דבר גדול. ולכן, בגלל אותו מגן, הבריאה לא בטלה במציאות. עכשיו, פעולת שם אלוקים היא הכרחית, מכיוון שאם הנבראים היו מרגישים את מקור חיותם, אז הם היו מתבטלים למקור לגמרי, ולא היו מרגישים כלל את המציאות. עכשיו, כמו כן צריך לדעת שהצמצום, ביותו פעולה שנובעת מהגבורה, אז יש בה בעצם גם פעולה אדירה של חסד. למה? איך יכול להיות שהצמצום הוא חסד? הרי צמצום זה גבורה. נכון? אבל כשאני אומר לילד שלי, אתה הולך לישון עכשיו, איזה מין אבא אתה, אתה לא חבר שלי, אתה לא אוהב אותי, בעצם לא נכון. בגלל שאני אוהב אותה, אני אומר לו לא. אבא שלא יודע להגיד לילד שלו לא, זה בעיה. כי אני לא יודע, מחר יש בית ספר, אתה צריך לקום מחר, להיות ערני. כשאני אומר לו עכשיו, תצא מהמטבח, כי אני עובר עם סיר רותח, שזה פעולה של דין, של צמצום, של הגבלה, זה בגלל שאני אוהב אותו. טוב, תעשה מה שאתה רוצה. מה, שים יד על הפלטה? היו לא תהיה, שלא נדע.
אלוקים
הוא הוויה.
תנועה
של חסד שהיא מבטאת גבורה.
כאילו, למה הכל נמשך
לחסד
בסוף
במקום? עולם חסד ייבנה. אבל ודאי שיש גם פעולה של חסד שהיא גבורה. חסד לאומים חטאת. כשאתה נותן למישהו משהו שהוא לא יכול להכיל אותו, אתה שובר אותו. תיתן לנרקומן, מתחנה מרכזית, לא, אני צריך עוד אוטובוס לאילת, חסר לי 10 שקלים. הכל פה תורה, לא פשוט. אז יש בזה חסד, כי בזה שהחסד האצילות, בזה ששם אלוקים מונע אותו, אז הבריאה לא בטלה במציאות, זה מציל אותנו. עכשיו, פעולת שם אלוקים היא הכרחית, כי אם הנבראים מרגישים את מקור חיותם, אז הם מתבטלים לגמרי לאלוקות, למקור, ולא מרגישים את המציאות שלהם. עכשיו, צריך לדעת שהצמצום, למרות שפעולה נובעת מהגבוה, יש בו גילוי אדיר של חסד, כי בלי הצמצום לא הייתה לחיות מציאות שלמה של עולם עצמי ועצמאי שקבלת שכר, ולכן מגמת הצמצום היא לעשות איתנו חסד גדול, חסד עם הבריאה, כדי שתתאפשר מציאות של עולם. ואז גם פעולת הצמצום זה חסד גדול. זה הפסוק, עולם חסד ייבנה. כלומר, העובדה שיש שיעלם עולם היא מבחינת חסד שמאפשרת בניית הבניין של הבריאה. איך אומר בעל התניא? וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. כלומר, העובדה שמידות החסד והגבורה הכלולות זו בזו, היא מהווה הוכחה שהקדוש ברוך הוא והספירות מאוחדות בייחוד גמור. לכן, בעל התניא מדגיש בפרק שלא נטעה. שתי המידות הללו של הוויה ואלוקים, של החסד והגבורה, הן מאוחדות ביניהם. לא רק בשורשם הרוחני, עושה שלום במרומיו, אלא גם פה בעולם הזה, בעולם הגשמי. וגם כשהן בגילוי בעולם הזה, הן עדיין מאוחדות לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אמר, הוויה הוא אלוקים. בשיא השם של יום הכיפורים. עד השם הוא האלוקים, עד השם הוויה הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים, נכון? זה הגילוי אלוקות. אומרים משמע ישראל, ואז השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. שגם בעולם הזה, הוויה הוא האלוקים. אם אתה שואל אותי, תחכה מגיד אחר כך. אלוקים הוא הוויה, אלוקים הוא הוויה, אלוקים הוא הוויה. כן, אז הולך להגיד את זה גם, לכאורה. זה רכבת, זה דו סטרי. כלומר, גם זה שיש אלוקים, זה הוויה, זה גילוי. ולכאורה, היה ניתן לחשוב שהעמידות של הקדוש ברוך הוא הן מציאות נפרדת ממנו. לכן אומר, הן מאוחדות איתו, גם אחרי שהן פה. ועכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הספר. אם בספר התניא ביארנו כי קרוב אליך הדבר, נכון? איזה פסוק אנחנו מברים פה? ויד אתה יום השבתה לבך, כי אדוני הוא האלוהים. בשם השבת אחת בית אחת, אין עוד. מה עכשיו הבנו? ויד אתה יום השבתה לבך, כי השם הוא האלוקים. אין עוד. כלומר, אז העניין המבואר עד עכשיו זה הוויה הוא האלוקים. ולכן צריך מאוד להתבונן בו, איך להפנים את זה. אז הבנו, הוויה הוא אלוקים, אבל מה קשור לסיפה? בשמיים ממעל, ואז תחת אין עוד, מה זה קשור? למה הרישה שהפסוק, הוויה הוא אלוקים, זה הקדמה לכך שהמוח והלב צריכים להבין את הסיפה, אין עוד. וזה השאלה לתחילת פרק א', מה, יעלה לדעת שיש עוד אלוקים? זוכרים לתחילת פרק א'? אז אומר בעל התניא שהכוונה במילים אין עוד, שאין דבר נוסף חוץ מהקדוש ברוך. כלומר, לית אתר, הכל, אין אפילו גורם שליט נוסף שהוא תפל, שהוא שר, שהוא עוזר, שהוא משנה אלא... כל המציאות כולה היא אך ורק הקדוש ברוך הוא. כלומר, המשמעות של הפסוק היא שלא רק שאין עוד בורא או כוחות נוספים חוץ מהקדוש ברוך הוא, אלא שאין עוד שום מציאות מלבד הקדוש ברוך הוא. שנאמר, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, שזו אמירה חבדית מאוד. סבדוך האל, צבל הבעלים, אין עוד מלבדו. זה לא שאין לו משנה וסגן. אין עוד, הכל זה אלוקות. יבא, בא, 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 אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, ואם תקשו על העניין של האסתר, אז ראינו מקודם שהאסתר הוא רק לגבי הנבראים, בגלל יכולת החלת הכלים המצומצמת שלהם. ולכן אומר בעל התניא שהפסוק ממש מדגיש את העניין, אין עוד, כי מבלעדיו, אם לא היה את הפסוק אין עוד, אפשר לטעות חס ושלום, ולהתייחס לעולם כמו נשמה וגוף. לכן אומר בעל התניא, לא, היחס והקדוש, בין הקדוש ברוך הוא לעולם שלנו, הוא שונה בתכלית ובמהות, מהיחס בין הגוף לנשמה. הנשמה היא מחיה את הגוף, אבל הנשמה לא בורת את הגוף. אוקיי? הנשמה קדמה לגוף, הנשמה גם נשארת אחרי הגוף בגן עדן, והסתלקו את הגוף, הנשמה מהגוף, הגוף ממשיך לחיות, נכון? יש גופה, אבל היא בלי שום חיות. וזה בשונה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רק מחיה את העולם, אלא הוא בורא אותו מעין ליש. מבלעדי החיות האלוקית, העולם היה קיים כלל אפילו לרגע אחד. אז נכון שהצמצום, נכון שהצמצום וההסתר נובעים מדעת הגבורה, אבל הם רק לגבי הנבראים. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, הגבורה לא מסתירה כלל, שגם היא חלק מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הוויה הוא האלוקים, כלומר ההסתר מצד שם הוויה נובע גם מצד שם אלוקים. עד כאן המרוץ שלנו, שלושת הפרקים, היה באמת מהיר. מה שנעשה בשבוע הבא, תתחילו את פרק ז', ואני אתקן אותך כרמל בוואטסאפ, מקווה אפילו עד יום שישי, אם יש לך לי וואטסאפ מחר, מה התוכנית העבודה. אני חושב שפרק ז' זה מספיק, כי זה פרק מאוד מאוד כבד, אבל אני אבדוק, אולי ז' ח'. שנזכה ושניחה, אין לנו עוד הרבה זמן. יש לנו עוד ארבעה שיעורים, נכון? אז שנזכה ושניחה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.